ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף יוד ט, אצל המשנה. אפשר גם לספור שורה שביעית בשורות הרחבות. כתבנו בשוליים כדרכנו נושא סלש מבנה, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', נדרים ונדבות ביום טוב. כשאנחנו אומרים נדרים ונדבות, אנחנו מתכוונים לקורבנות שאדם נודר או נודב להקריב בבית המקדש, האם אפשר להביא אותם ביום טוב. לפי אולה, דברי הכל, בית שמאי ובית הלל, אוסרים הקרבת נדרים ונדבות ביום טוב. נציין רק שבמסגרת דיני יום טוב אנחנו יודעים שיש היתר למה שקשור לאוכל נפש, וההתר הזה כולל הרבה מלאכות הקשורים להכנת מזון. אנחנו ממשיכים לקרוא מה שכתבנו כאן בשוליים. הגמרא תביא מקור א' שמלמד דלבית הלל מקריבים נדרים ונדבות ביום טוב נגד אולה. אחר כך הגמרא משיבה בשתי גישות. אנחנו מבליטים את השלבים האלו על ידי סימונים. המקור אנחנו רואים בתוך הגמרא עם מעוין סביב אות א', ואז משולשים בהמשך, והם כפי שציינו כאן הם שתי גישות לעניין הזה. הרי הלינו מקור נגד אולה. אחד זה לשנות המקור שיהיה כדברי אולה. שתיים, גישת רב יוסף, זה אפשר לראות שלוש שעות מסוף העמוד, עמדת אולה הביא מחלוקת תנאים, ובכך הוא מצטט מקור ב'. אז בסופו של דבר יהיה לנו מקור א' שמציגה עמדה אחת, ומקור ב' שמהווה מחלוקת תנאים, מחלוקת, כלומר עמדה אחרת ממה שרואים במקור א'. עכשיו הגמרא, המשנה, בית שמאי אומרים מביאים שלמים ואין סומכים עליהם, אבל לא עולות. רש"י כותב מביאים שלמים ביום טוב לפי שיש בהם אכילת אדם. אז כפי שאמרנו מקודם, יש מלאכות או המלאכות הקשורות להכנת מזון מותרות לבצעם ביום טוב. ומה עוד אומר בית שמאי? אתה יכול להביא את הקורבנות שלמים, אבל אין סומכים עליהם. סומכים זה פעולה שבעל הקורבן עושה, הוא סומך בכל כוחו את ידיו על ראש הבהמה שהוא מביא כקורבן. ורש"י אומר בדיבור המתחיל ואין סומכים עליהן, שהסמיכה אסורה משום שבות, איסור דרבנן. מה העניין כאן? שבכל כוחו היה סומך, והב ירי משתמש בבעלי חיים. תנן אין רוחים על גבי בהמה, יש איסור כללי שאין משתמשים בבעלי חיים, ובזה שאתה עושה את מקיים מצוות סמיכה, אבל תוך כדי אתה סומך בכל כוחו, אז אתה נשען על הבהמה, וזה נקרא שימוש בבעלי חיים, וזה אסור ביום טוב. אז לפי בית שמאי בינתיים, מה אנחנו רואים? שאפשר להביא את הקורבן שלמים, אבל לא לסמוך עליו, אבל לא עולות, אומרת המשנה, לא מביאים עולות כלל, חוץ ממה שהתורה מחייבת, כמו קורבן התמיד, תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים, זה קורבן עולה. יש גם מוספים שהם קורבן ציבור והזמן שלהם קבוע, אבל עולת יחיד אדם לא יביא אותו. כי למה? כי אין בו אכילת הדיות. ויש דרשה ש בית שמאי לומדים על פי פסוק בפרק י"ב בספר שמות, שם כתוב יעשה לכם, זה בעניין אך את אשר יאכל הוא לבדו יעשה לכם, כלומר תורה מתירה מלאכות הקשורות לאוכל, והמילה לכם נמצאת לשם דיוק ולא לגבוה. אז להביא קורבן עולה, לשחוט אותו ולהמשיך את התהליך של הקרבת קורבן לא מותר, כי הבן אדם אינו מקבל כלום מבחינת אוכל מהקורבן עולה, וזה בניגוד למה שהספרנו מקודם בעניין קורבן שלמים, שהבעלים כן אוכלים מהקורבן השלמים שהוא מביא. המשנה ממשיכה, ובית הלל אומרים מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. אז רואים מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בכמה נקודות. קודם בעניין סמיכה על הקורבן ביום טוב, והאם אפשר להקריב קורבן עולה בכלל, גם זה שנוי במחלוקת. אמר עולה, מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך, כלומר לכולי אלמה מקריבים הקורבן חגיגה, זה קורבן שלמים שכל יחיד מצווה להביא אותו ברגל. אז זה יש מחלוקת לגבי הסמיכה על קורבן השלמים, הנחת הידיים שתיארנו מקודם על קורבן חגיגה ועולת ריאה לקרב, ומחלוקת, וזה גם הבלט מקודם, בין בית שמאי ובית הלל, בכלל אם אפשר להביא ביום טוב הקורבן עולה, עולה זה נקרא עולת ריאה. הריאה שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך התורה אומרת, אז זה נקרא קורבן ריאה. בית שמאי סברי שהם אוסרים לגמרי הבאת עולה, הם או סוברים וחגותם אותו חג לשם, זה הפסוק. חגיגה מהלשון וחגותם, חגיגה אין, זה אותו קורבן שלמים, שלמי חגיגה, עולת ריאה לא. ובית הלל סברי לשם שמופיע בפסוק כל דלשם כולל עולת ריאה, אבל נדרים ונדבות דברי הכל, זה כולל בית הלל, אין קריבין ביום טוב. ואפשר לומר החידוש פה שכולל אפילו שלמים, כך רשי אומר בערך שמונה שורות מסוף העמוד, אבל נדרים ולדבות הועיל ואין זמנן היום כלל. זה לא כמו שלמי חגיגה שהוא חובת הרגל. נדרים ונדבות הם קורבנות שכל אחד קיבל על עצמו ולא בא בזמן קבוע, אז לכן מאחר שאין זמנן קבוע דברי הכל אין קריבים, אומר רשי, ואפילו שלמים. למה כתוב, למה אומרים אפילו שלמים, למרות שיש בקורבן השלמים רוב הקורבן הוא נאכל על ידי הבעלים, אבל לא מביאים אותו ביום טוב, אותם נדרים ודברות. וכל שכן עולות, קורבן עולה שאדם נדר או דאבי, תיכול להביאן לאחר זמן, ואף על גב דחגיגה אוריה יש להם תשלומים כל שבעה, למרות שהקורבנות האלו שלמי חגיגה ועולת ריאה יש זמן אחר היום טוב להביא אותם, יש להם זמן כל שבעה, כל השבוע, שזה כולל אם מדובר בסוכות או בחג הפסח, זה אלו הם ימי חול המועד שאדם יכול להביא אותם, או אם מדובר בחג השבועות יש שבוע של שלמים, סליחה, תשלומים. אז למה אם כן אלו מותר להביא אותם ברגל, השלמי חגיגה ועולת ריאה? אז רשי מסביר שמה יאנס ולא יקריבנה בשאר הימים, הוא תנן עבר הרגל ולא חג, לא חג, כלומר הוא לא הביא את החגיגה, אינו חייב באחריתו. על זה אנחנו אומרים במקומות אחרים, עבר זמנו, בטל קורבנו. ואחי מפרש בברייתא דקמנדה, משום היי טעמה, החשש שמה יהיה הנס, שרו לקורבנות האלו, מותר להביא אותם ברגל. כי יש את המרכיב של הזמן, הזמן עובר. אנחנו נחזור לגמרא. וכן אמר, אחרי שאמרנו שלגבי נדרים ונדבות, כולם, דברי הקולקולו בית הלל, לא מקריבים אותם, למרות שמדובר גם בשלמים, לא מקריבים אותם ביום טוב, וכן אמר רבה לברבה, נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב. מה זה וכן? כמו אולה. ותיווי, עכשיו נראה מקור תנאי שאומר אחרת. אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה שאינה של יום טוב, שאינה קריבה ביום טוב. כמו אדם שנדר להביא קורבן עולה, הוא לא, הוא אינה של יום טוב. אז על כזה דבר אין מחלוקת, לא מביאים אותו ביום טוב. ועל שלמים שהם של יום טוב, שקריבים ביום טוב. על מה נחלקו? על עולה שהיא של יום טוב. הזכרנו מקודם קורבן שנקראת עולת ריאה. ועל שלמים שאינון של יום טוב. מה זה כולל? נדרים ונדבות. אדם נדר להביא קורבן שלמים. אז על, לגבי אלו אומרים רבי שמעון בן אלעזר, על זה נחלקו. שבית שמאי אומרים לא יביא, ובית הלל אומרים יביא, כלומר יביא ביום טוב, וזה לא כמו אולה. כי אולה אמר ש עוד פעם שאולה אמר ש שלמים שאינם של יום טוב, כמו נדרים ונדבות, בית הלל אומרים, ובוודאי בית שמאי, כלומר דברי הכל, אין קריבים ביום טוב. אני חוזר, נדרים ונדבות כולל שלמים, לדברי הכל לפי אולה אין קריבים ביום טוב. וכאן אנחנו רואים שלמים שאינן של יום טוב, כמו הנדרים ונדבות, בית הלל אומרים יביא, וזה לא כמו אולה. ממשיך הגמרא ואומר טריץ ואימה אחי. טריץ, תשובה, או ליתר דיוק, ליישר את העניין שלא יהיה מקור נגד אולה. אומרים כך, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה ושלמים שאינן של יום טוב, שאין קריבים ביום טוב. זה כמו אולה. ועל שלמים שהם של יום טוב, שקריבים ביום טוב. על מה נחלקו? על עולה שהיא של יום טוב, כמו עולת הראייה. שבית שמאי אומרים לא יביא, ובית הלל אומרים יביא. אז זה כמו שיטת אולה. רב יוסף אמר, גישה שנייה להתקפה על אולה מהמקור שמקודם. רב יוסף אמר, תנאי שקלית מעלמה, אתה מוציא מן העולם עוד שיטת תנאים, כלומר מחלוקת תנאים שקיימת. תנאי היא הנושא שנוי במחלוקת, ויש תנא שקאי שאוחז כמו אולה. אז נכון, ברייתא א' שהבאנו הוא לא כמו אולה, אבל בואו נראה מקור שאנחנו סימנו כמקור ב' שכן כמו אולה. ומה כתוב פה? שלמים הבאים מחמת יום טוב ביום טוב, בית שמאי אומרים סומך עליהן מערב יום טוב ושוחטים ביום טוב, בית הלל אומרים סומך עליהן ביום טוב ושוחטים ביום טוב ושוחטן ביום טוב. אלו, מה הם שלמים הבאים מחמת יום טוב? זה כמו שלמי חגיגה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל נדרים ונדבות, דברי הכל, זה כולל בית הלל, אין קריבין ביום טוב. וזה כמו אולה, שנדרים ונדבות, דברי הכל, אינן קריבין ביום טוב. והני תנאי, ממשיך הגמר ואומרת, כי הני תנאי. אנחנו נראה, אבל זה ייקח זמן. תשימו לב, יש לנו נקודה ארוכה. וכדי לראות מה קורה כאן, צריכים ללמוד כמה שורות טובות. זה לא יהיה ברור באופן מיידי. אז תנאים שנראה בהמשך, או אפשר לומר מחלוק את תנאים שנראה בהמשך, הוא מקביל למחלוקת התנאים שראינו כרגע בין מקורות א' וב'. והגמרא אומרת דתניא. אז אתם רואים קטע שבמסגרת, מיד אחרי המסגרת בערך 10 שורות, הגמרא אומרת אומר מור, והיא מצטטת מהמקור הזה שאנחנו נראה. וכפי שאמרתי, רק אחרי כמה שורות אנחנו נתחיל לראות מה שנקרא מחלוקת תנאים. כעת נסתכל בשוליים ממול תחת הכותרת נושא, וכתבנו נושא אבל גם המשך, כי זה פשוט המשך הסוגיה. הגמרא מראה שיש מחלוקת תנאים נוספת שמקבילה למחלוקת שהיה בסוף עמוד א', את המקורות שסימנו באותיות א' ב' במעוניינים, ועם נדרים ונדבות קריבין ביום טוב. רק לחזור על מה שראינו, לפי מקור א' בעמוד הקודם, המקור אומר שבאמת חלקו בית שמאי ובית הלל, ובית הלל התירו הקרבת נדרים ונדבות ביום טוב. המקור השני ב', ראינו שבראש העמוד שלנו, אבל נדרים ונדבות דברי הכל כולל בית הלל, אין קריבין ביום טוב. עוד נקודה לפני שנתקדם בגמרא, הוספנו בשוליים פסוקים מדברים פרק ט"ז. אפשר לראות, ואנחנו נקרא ביחד את הפסוקים כדי להיכנס לעניין. פסוק י"ג: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים בוסבך מגורנך ומעקבך. י"ד: ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והמנה אשר בשעריך. ט"ו: שבעת ימים תחוג לשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, כי יברך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. פסוק ט"ז. רק נציין שעד כאן, מפסוק י"ג עד ועד בכלל פסוק ט"ו, התורה התייחסה לחג הסוכות. פסוק ט"ז: שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני השם ריקם. י"ז: איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. עכשיו אנחנו נחזור לטקסט של הגמרא, שורה שנייה מראש העמוד: והני תנאי, שנראה עוד מעט, כי הני תנאי. הם מקבילים למקורות א' וב' בעמוד הקודם. דתניא, וכפי שאמרנו מקודם, צריכים הרבה הרבה שורות של גמרא עד שנראה הקביעה הזאת שיש עוד מחלוקת תנאי מקבילה. דתניא: אין מביאין תודה, קורבן תודה. קורבן תודה הוא בגדר נדרים ונדבות בחג המצות מפני חמץ שבא. בקורבן התודה יש 40 כיכרות לחמים, ועשרה מהארבעים הם חמץ, וכמובן לא שייך להביא קורבן כזה בפסח. ולא בעצרת, מפני שהוא יום טוב. תודה, שוב פעם, הוא מהנדרים ונדרות. ולא בעצרת, כלומר לא בחג השבועות, בגלל שזה יום טוב. אבל, לא פעם נמשיך במקור, אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות. רשי כותב פה, והגמרא תציין את זה לכמן, מה זה בחג הסוכות? בכל המועד של סוכות. אבל זה הגמרא תקבע בהמשך. רבי שמעון אומר, הרי הוא אומר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, כל שבא, כל קורבן שאפשר להביא אותו, כל שבא בחג המצות, בא בחג השבועות ובחג הסוכות, וכל שלא בא בחג המצות, אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות. לפי הכלל הזה, כמו שלא מביאים קורבן תודה בחג המצות, אז גם לא מביאים אותו בשאר החגים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, ויוצא בה ידי חובתו משום שמחה, ואין יוצא בה משום חגיגה. יש חיוב ברגלים לאכול בשר, וזה על ידי כך שאדם מביא שלמי שמחה, ויש גם חובה להביא קורבן חגיגה. ורבי שמעון, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שהקורבן תודה שאדם יכול לשיטתו להביא בחג הסוכות, הוא יכול לצאת בה חובת שמחה, אותם שלמי שמחה, אבל לא הקורבן החגיגה. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, שורה שנייה בשורות הקצרות, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, וכמה מפרש, אפילו ביום טוב כאמר. כי הזכרנו מקודם בתנא קמא הבאת קורבן תודה בחג הסוכות, והזכרנו שזה מדובר בחול המועד סוכות, כפי שהגמרא תקבע לכמן. וכאן בשיטת רבי אלעזר שמעון שמזכיר הבאת קורבן תודה בחג המסות, רש"י מוסיף ואומר שכאן לשיטתו אפילו ביום טוב, וממשיך רש"י ואומר, ויוצא בה משום שלמי שמחה, ואף על פי שמחויב בתודה זו ועומד, כשאדם מביא קורבן תודה הוא נדר מקודם, הוא נדב מקודם, הרי בהמה למשל, הרי זו לתודה, או הוא אמר הרי עליי להביא קורבן תודה. ברגע שהוא אמר את זה, הקורבן התודה הזה הופך להיות חובה, קורבן חובה, כי הוא נדר להביא אותו. ובאופן כללי דברים שהם בחובה מביאים מן החולין, מביאים מדבר שהוא לא כבר חובה בפני עצמו. ויש כאן נקודת חידוש, שלמרות שאדם חייב להביא אני רוצה לסייג באמרה הזאת, אבל יש ציפייה שהוא יביא שלמי שמחה, הוא יכול לצאת במצוות שלמי שמחה ידי הבאת קורבן תודה, למרות שהקורבן תודה הוא חובה. ואמרנו מקודם שהכלל הוא שדברים שאתה חייב בהם אתה מביא אותם מן החולין, לא מדברים שאתה חייב בהם. דתניא מסכת חגיגה, ושמחת בחגיך, זה פסוק, לרבות כל מיני שמחות של בשר לשמחה, מדלא כתיב והבאת שלמים ואכלת שם ושמחת, אלא מה כתוב? ושמחת בחגיך. ומי הוא פשיט עלן, דכל זמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת. עכשיו הפסוק הזה שציטטנו, ויקרא בהר גריזים כתיב, ולא בשלמי שמחת יום טוב כתיב. ושמחת יום טוב, אם יש לו בכורות, בכור בהמה הוא עצמו קורבן, הוא מעשר בהמה. אם יש לאדם כאלו, מעשר בהמה גם הוא קורבן, אין צריך להביא שלמים. נקרא לזה דין מיוחד לגבי שלמי שמחה, מאחר שהפסוק אמר ביטוי כללי ושמחת בחגיך, והכוונה הוא בזמן בית המקדש להביא לשמוח בבשר, אדם יכול לקיים את ושמחת בחגיך גם על ידי דברים שהם כבר שהוא כבר מחויב בהם או כבר חובות עליו, ובכך גם קורבן התודה. ממשיך רשי, ואין יוצא בה משום חגיגה, זה דבר שבחובה הוא. הקורבן חגיגה הוא קורבן ספציפית שאדם חייב להביא, וכל דבר שבחובה, זה הכלל שהזכרנו מקודם, אינו בא אלא מן החולין. ואני אוסיף פה, חוזר מה שאמרנו מקודם, זה בשונה לשלמי שמחה, וגם הוא סוג של חובה, אבל רק משום גזירת הכתוב, אמרנו ושמחת ברגל, מרבים כל מיני בשר ואפילו תודה. אבל זה לגבי שמחה. כאן אנחנו מדברים על החגיגה. וממשיך רשי ואומר, הסיבה שלא יכול לצאת חובת קורבן החגיגה על ידי אותו קורבן תודה שהוא נדר, ותודה זו כבר מחויב הוא בה. ואין זו מן החולין שיהיה פותר בה חגיגתו. רק בחולין יכול לפתור, להקדיש אותו לשם חגיגה. אז אנחנו כעת חוזרים לגמרא, אמר מור, ורשי ממש מנחה אותנו. הוא אומר, אשתה מהדר המילתי לפושי מי דאמר ליאל בהקרבת נדרים ונדבות פליגי. אמרנו שיש עוד מחלוקת תנאים בנושא הזה של הקרבת קורבן, הקרבת נדרים ונדבות ביום טוב. אז אנחנו, כפי שרש"י אומר, שלב שלב. אמר מו, אין מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבא. על זה הגמרא תמה, פשיטה. מה, אני צריך מקור תנאי ללמד דבר שכל ילד יודע? אמר רב עדה ברי דרב יצחק, והיה מילה גרסה אחרת בשמר, רבי שמואל בר אבא, הכה בארבעה עשר, זה י' ד' ניסן, עסקינן. אז מה שכתוב פה, אין מביאים תודה בחג המצות, הכוונה לי' ד' ניסן, שהוא התאריך שבו מקריבים קורבן הפסח, ונגיד שש שעות אחר כך, קורבן פסח הוא נגיד מקצת אחרי חצות היום עד הערב, יש לנו כאן שש שעות אחר כך חל פסח. בקורבן התודה, מעיקר הדין, יש לו בן אדם היום שהוא מביא את הקורבן, והלילה אחר כך לאכול את הכבש שהוא הקורבן תודה פלוס 40 לחמים. בפסח, מאחר שחלק מהקורבן תודה הוא כיכרות חמץ, אין לו כל כך הרבה זמן להקריב אותו, לסיים אותו. ולכן התנא קמא פה אומר שאין מביאים קורבן תודה, מה זה בחג המצות? בי"ד ניסן. למה? כי אתה מקצר את זמן האכילה של הקורבן הזה. וכסבר ממשיך הגמרא ואומרת, אין מביאים קודשים לבית הפסול. מה זה בית הפסול? אם אתה ממעט זמן אכילת הקורבן, וכאן הוא לא יכול לאכול את החמץ, אלא רש"י מציין אלא עד 4 שעות בבוקר. ומתוך כך, אם אתה מביא קורבן תודה בי' ד' ניסן, יש לך עד שעה רביעית לאכול אותו, אחר כך הוא אסור באכילה, אז אתה מביא את הקורבן תודה הזה לידי פסול. מתוך כך החמץ שבא הופך להיות נותר, ואני אומר נותר לפני הזמן שהתורה הקציבה לו. אז אין להביא קורבן תודה בי' ד' ניסן. עוד ציטוט, מהרישה מהתנא קמא, ולא בעצרת, לא מביאים קורבן תודה בחג השבועות, מפני שהוא יום טוב. אין חול המועד פה. כסבר, התנא קמא הוא בדעה, נדרים ונדבות אין חייבים ביום טוב. כבר אנחנו נכנסים לעניין שלנו. זה הסוגיה שראינו מחלוקת תנאים, האם מביאים קורבנות שהם נדרים ונדבות ביום טוב. אז כאן התנא קמא אומר לא. עוד ציטוט, אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות. אימת, מה זה חג הסוכות? מתי? אילמה ביום טוב עצמו, כלומר יום הראשון של סוכות, אבל אמרנו כרגע ולא בעצרת, מפני שהוא יום טוב. אלא מה הכוונה מביא אדם תודתו בחג הסוכות? אלא בחולו של מועד, חול המועד סוכות. שוב, ציטוט מהמקור. רבי שמעון, זה כאן 4-5 שורות ציטוט. רבי שמעון אומר, הרי אומר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ומה לומדים מכאן? כל שבא בחג המצות, בא בחג השבועות ובחג הסוכות. וכל שלא בא בחג המצות, אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות. עכשיו, ההבה מן הכעת, שאתה אומר לא בא בחג הסוכות, זה כולל אפילו חול המועד. וזה מעלה תמיהה, שיש מנדי אמר שיגיד אתה לא יכול להביא קורבן התודה בחול המועד סוכות. מה תקיף לרבי זרע? השתא, אנחנו אומרים לפי רבי שמעון, השתא סלוטי מסלטינן, מותר לרקות עצים מן השדה במחובר בחול המועד. נדרים ונדבות מבעיה, פשוט שיהיה מותר. רש"י רק מוסיף העניין הזה של סלוטי מסלטינן, אתה יכול ללקט עצים מן השדה אפילו במחובר אם זה לצורך המועד. אז למה שלא יהיה אפשר בכל המועד סוכות להביא קורבן תודה? אמר אביי, בהקרבה כולי אלמה לא פליגי דשארי, בכל המועד להקריב קורבן תודה בחג, בכל המועד של חג הסוכות אין בעיה, כי פליגי למקה מלא בבעל תאחר. וכאן יש מפנה, שינוי כיוון לגמרי בהסבר המקור שבראש העמוד. כתבנו בשוליים תחת הכותרת תת נושא, בעל תאחר, מתי הוא עובר. כשדם נודר קורבן, נודר להביא קורבן, התורה אומרת לא תאחר לשלמו. מה זה לא תאחר? יש מספר רב של דעות מתי אדם עובר על האיסור שנקרא בעל תאחר. רש"י פה מעריך ומסביר שכאן מתחיל תפנית בהסבר המקור דליאל, ואנחנו נלמד את הרש"י בתור הקדמה לגמרא. רש"י כי פליגי למקה מלא בבעל תאחר וכולה אך מתניתין בעניין בעל תאחר עירי. לפני שנתקדם רק לשמוע, נקרא לזה טעימה של השיטות בעניין בעל תאחר. ברגע שאדם נודר להביא קורבן, כפי שאמרנו מקודם, התורה אומרת לא תאחר לשלמו. האם זה אומר שמיד שיוצא מפיו אדם חייב בתוך 24 שעות להביא את הקורבן, אחרת הוא נקרא מאחר? אז זה לא. יכול להיות שיש מצוות עשה להביא אותו באופן מיידי, אבל מבחינת לא תאחר לשלמו, הוא לאו, יש, אמרנו כמה דעות. למשל, יש לך תוך שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות, ואם עד אז אתה לא מביא את הקורבן, אז אתה עבר, אז אתה נחשב עובר על בעל תאחר. יכול להיות שיש לך זמן של רגל אחד לעבור, ואם עד סוף הרגל היום טוב, אותו חג, אתה לא מביא את הקורבן, אז אתה עובר על בעל תאחר. יכול להיות, כלומר יש דעות שאומרים אתה לא עובר בעל תאחר אלא כעבור שלושת הרגלים כסדרה, פסח, שבועות וסוכות. זה סדר המועדים. ואם אדם למשל נדר להביא קורבן מיד לפני פסח, אז יש לו סך הכל שלושה רגלים שתוך לפני שהם יעברו כולם, אז הוא יעבור על בעל תאחר. אבל אם אתה בדעה הזאת של כסדרן, מה קורה אם אדם נדר להביא קורבן מיד אחרי פסח? אז מה בא בתור? יש חג השבועות, חג הסוכות, זה שני רגלים, חג הפסח, זה שלושה רגלים, אבל הוא עדיין לא עובר על בעל תאחר, כי לא עברו שלושת הרגלים כסדרן. אז כפי שאמרנו, עבר שבועות, כי על האדם הזה שנדר אחרי פסח, אז עבר, יעבור, יחגוג נגיד, שבועות, סוכות, פסח, שבועות, ועכשיו סוכות, ואם הוא לא מביא עד סוף הסוכות הזה, דהיינו רגל החמישית, אז הוא יבוא הבעל תאחר. עם ההגדרה הארוכה הזאת אנחנו נחזור לרשי, וכפי שאמרנו אנחנו לומדים את רשי כדי שהוא יהיה הקדמה לגמרא. כרגיל הגמרא בדרך כלל היא שנויה באופן מקוצר וקשה להבין אותו, לכן ננצל את רשי עכשיו. תנא קמא סבר, התנא קמא של הברייתא שהיה בראש העמוד, ראינו בשורה שנייה והלאה, כל השורות, עשר שורות אלו במסגרת התנא קמא של המקור ההוא. תנא קמא סבר, כל המאחר נדרור שלוש רגלים, אפילו שלא כסדרן, עובר בבעל תאחר. מה זה? אם אדם נודר להביא קורבן, השעון שמחייב אותו להביא את הקורבן מתחיל לתקתק, ויש לו שלושה רגלים, מעבר לזה לא, הוא כבר עבר בעל תאחר. לא משנה אם הם לא כסדרן, אם למשל הוא נדר לפני סוכות, אז יש לו להביא את הקורבן עד חג השבועות, כי יש לנו סוכות, פסח ושבועות. ממשיך רשי ואומר, ותאמה יליף בראש השנה, במסכת ראש השנה, מאי קרא, שלוש פעמים בשנה וכולי. הפסוק שאנחנו הזכרנו את הפסוק הזה, שלוש פעמים בשנה, שהוא בפסוק תת זיין, בדברים תת זיין. ובפסוק הזה שקראנו מקודם אפשר לפנות אליו עוד פעם. כתוב שם, ואני קורא מהשוליים למעלה, שלוש פעם בשנה יראה כל זוכת פני השם הלוקח במקום שיבחר. וכאן הפירוט, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ועל זה אנחנו מעילים דרך רשי, למה לי למכתב בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות? למה כל הפירוט הזה? כיוון דכתיב שלוש פעמים, פשיטה דהני נינו דה מיניו כסליק, דליאל מיני כתיב שמור את חודש האביב, שבעה שבועות תספור לך, חג הסוכות תעשה לך. שמע מינה, מאחר שאם היה כתוב שלוש פעמים, הייתי יודע שאנחנו אוחזים בשלושת הרגלים. למה הפירוט? עוד פעם, שמע מינה לבעל תחיר לומר, אלה קבעתי לך לתשלום מתנותיך ונדריך, והיינו דקעת להשמין עצה טובה. כל מי שיש עליו תודה, קורבן תודה, שהוא נדע להביא קורבן תודה, יביאנה בחג הסוכות. ואפילו הוא רגל ראשון אחר נדרו, זאת אומרת הוא נדע לפני סוכות. אם לא יביאנו עכשיו, רק נציין במאמר מוסגר, שכל כלי ישראל בלב הכי היו מגיעים לבית המקדש ברגלים. אז אם יש לאדם חובות להביא, נדרים, כאלו דברים, אז כדאי, כדאי להביא אותם, כדאי לך להביא אותם, בזמן שאתה בלב הכי מגיע לרגל, מגיע לירושלים, דיינו ברגלים. עכשיו, לעניין הדוגמה שלנו, אדם שנדר להביא קורבן תודה לפני חג הסוכות, העצה הוא תביא אותו מיד. יש לו שלושה רגלים? תשימו לב שאם לא יביאנו, אני קורא עוד פעם את השורה האחרונה, ואפילו הוא רגל ראשון אחר נדרו, אותו חג הסוכות הוא הרגל הראשון, לא הרגל השלישי, רגל הראשון אחר נדרו, כדאי להביא בחג הסוכות. שאם לא יביאנה עכשיו, יצטרך לבוא בשבילה ירושלים, כלומר נסיעה מיוחדת לקורבן התודה הזה, שהרי בעלותו ברגל בפסח לא יביאנה בפני חמץ שבא, ולא בעצרת בחג השבועות, מפני שהוא יום טוב. נמצא שיכרה שלושה רגלים שלו כסדרן. כאילו אם הוא לא יביא את זה באותו חג הסוכות הראשון, חבל לו, הנה עברו סוכות ולא הביא, פסח לא יכול להביא, שבועות לא יכול להביא, והנה עובר בעל תחיר, ומאחר שזה המצב, הוא יאלץ לעשות נסיעה מיוחדת לפני אותו חג, לפני שבוע, אותו חג השבועות, הוא הרגל השלישי בדוגמה שלנו. ואתה ממשיך רשי, ואתה רבי שמעון למימר, הרי הוא אומר וכולי, והתוצאה מדבריו של רבי שמעון, כסדרן אין, שלא כסדרן לא. זה אנחנו נראה בהמשך הגמרא, אנחנו עוד לא קראנו את זה, אבל רשי כבר מביא את זה כאן. מה שיטת רבי שמעון? שאין איסור בעל תאחר, אלא כבור שלושת הרגלים כסדרן, פסח, שבועות וסוכות. אבל סתם שעבר עליו שלושה רגלים, אם זה שלא כסדרן, לא, הוא לא עובר, בעל תאחר. הלכך, הנודרה את הקורבן תודה לפני סוכות, יש לו שירות עד לשנה הבאה. והכי כמה כל, וכאן אנחנו מסבירים לפי לשון המקור ספציפי רבי שמעון איך זה משתלב עם המילים. והכי כמה כל שבא בחג המצות, כגון שנדר קודם הפסח והיה עליו להביאה בחג המצות, בא בחג השבועות של אחריו או בחג הסוכות, ואין לו עוד שהות. וכל שאינו בא בחג המצות, מה הכוונה? שלא הייתה עליו להביאה בפסח, כגון שנדר אחר הפסח, שוב פעם אנחנו בשיטת רבי שמעון שמקפיד רק אם זה כסדרן, אז אם הוא נדר אחר פסח אינו בא, מה זה אינו בא? כלומר, כי במקור כתוב כל שאינו בא בחג המצות אינו בא וכולי, מה זה אינו בא? כלומר אינו צריך להביאה לא בחג השבועות של אחריו, אחר אותו פסח שהוא נדר אחרי הפסח, אז הוא לא חייב להביא בחג השבועות שלך, ולא בחג הסוכות, שיש לו שהות עד חג הסוכות של שנה הבאה, שעברו שלוש רגלים כסדרן. עכשיו נחזור לגמרא, ואמרנו שלפי דבריו של אביי, תפנית בהסבר המקור, כי פליגי למקם עלי בבעל תאחר. המחלוקת בין התנא קמא, רבי שמעון וכולי, הוא היה בעניין בעל תאחר. תנא קמא סבר, מקווה שכולכם איתי בתוך הגמרא, אנחנו הבלטנו עם פס כפול את התנא קמא ורבי שמעון. אז תנא קמא סבר, מי שנודר להביא קורבן תודה, אמרנו, רש"י אמר, עצה טובה, הוא מביא לנו עצה טובה, שאם הוא נדר לפני חג הסוכות, כדאי לו להביאו בסוכות. שלוש רגלים, תנא קמא סבר, שלוש רגלים, אמר רחמניו, אפילו שלא כסדרן. הוא יעבור על בעל תאחר אם עובר עליו שלוש רגלים. לכן, וכאן צריכים להשלים את כל הסיפור שהביא רש"י, שאם מדובר באדם שנדר לפני חג הסוכות, כדאי לו להביאו בסוכות, כי בפסח הוא לא יכול להביא בגלל החמץ, ושבועות לא יכול להביא, כי שבועות הוא אין חול המועד, זה רק יום טוב, ולא יביא אותו משום יום טוב. ואם הוא לא מביא אותו באותו חג הסוכות, נמצא שעובר בעל תאחר, כי שייך בעל תאחר לפי התנא קמא, אפילו שלא כסדרן. ממשיך הגמרא, ורבי שמעון סבר כסדרן אין, שלא כסדרן לא. ורבי שמעון הוא זה שהתבטא כל שבא בחג המצות, והסברנו ברש"י את הכוונה שבאמרה הזאת. אבל בקיצור, לפי רבי שמעון, אם אדם למשל נדר לפני סוכות, הוא לא בלחץ להביא את הקורבן תודה בסוכות שבא מיד אחרי נדרו, כי גם אם יבוא סוכות, פסח ושבועות, לא עבור כסדרן, אז יש לו עוד זמן להביא את הקורבן תודה. עכשיו אנחנו מצטטים את הדעה השלישית במקור. רבי אלעזר בן שמעון אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות. אימת, מתי? למה אתה מתכוון שאתה אומר שמביא אדם תודתו בחג הסוכות? היא למה בחולו של מועד, היינו תנא קמא. יש לנו כוכבית, בצד הגמרא אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה, ואתם רואים שכך הסברנו את התנא קמא. שבחג הסוכות זה הזמן שאפשר להביא את הקורבן תודה, בניגוד ליום טוב של סוכות, יום הראשון, שאי אפשר. אז מה זה שרב יוסף שם אומר שמביא אדם תודתו בחג הסוכות? אם אני חוזר עוד פעם, אם מדובר בחול המועד, זה מה שהתנא קמא כבר אמר, אלא ביום טוב. וכסבר, נדרים ונדבות קריבים ביום טוב. כיווקבנו את זה, כיווקבנו למעלה, יש לנו גם חץ, אפשר לחבר את זה לחץ שבחצי הראשון של העמוד, ששם בשורה כתוב כסבר, נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב. הנה רבי אלעזר רב שמעון אומר, נדרים ונדבות קריבים ביום טוב. זה בדיוק מה שחיפשנו. תשימו לב, רש"י בשורות הרחבות למטה באמצע, יש לנו שתי כוכביות באמצע הרש"י, אלא ביום טוב וכסבה וכלי, והיינו תנאי. זה מה שחיפשנו לאורך כל הדרך, המחלוקת התנאים בעניין הבאת נדרים ונדבות ביום טוב. והנה מצאנו את המחלוקת הזה. שואלת הגמרא, ומה ישנה חג הסוכות תנקד? אם כבר, אם רבי אלעזר בשמעון סובר שאפשר להביא ביום טוב, אז כמובן בפסח הוא להביא, כי יש חמץ בקורבן התודה, אבל יש גם שבועות, למה הוא נקד דווקא חג הסוכות? רבי אלעזר בשמעון לטעמי, זה שהוא הזכיר חג הסוכות, זה נובע משיטתו. דתניא, רבי שמעון, ועוד מעט נראה רבי אלעזר בשמעון, קודם רבי שמעון אומר, לא יאמר בפסוקים שקראנו מקודם, חג הסוכות, שבו הכתוב מדבר. אנחנו ניסינו לרמוז לזה כשקראנו את הפסוקים מוקדם יותר, בדברים פרק ט"ז, הפסוקים שהוספנו למעלה בשוליים, פסוק ג' התחיל לדבר בחג הסוכות, חג הסוכות תעשה לך, ופסוק י"ד ט"ו מתייחסים לחג הסוכות. אחר כך התורה חוזרת ואומרת שלוש פעמים בשנה, והתורה אומרת חג המצות ובחג השבועות. אני יודע ממילא שהשלישי הוא חג הסוכות, כי התורה עסקה בסוכות ממש לפני כן. אז למה התורה כותבת באופן מפורש בפסוק ט' זין ובחג הסוכות? אז לפי רבי שמעון פה אנחנו חוזרים לעניין של בעל תאחר, והדמרה אומרת, רבי שמעון אומר, התורה לא הייתה צריכה לכתוב חג הסוכות, אז למה נאמר, אומרת הגמרא, לומר שזה אחרון. זה השיטה שאין בעל תאחר אלא כסדרן. תשימו לב, יש לנו חץ מפותל לפני כמה שורות. מה אתם רואים? רבי שמעון סבר כסדרן אין, שלא כסדרן לא. סוכות הוא השלישי בסדר המועדים, כי מתחילים בפסח, שזה בחודש ניסן, זה ראש החודשים, החודש הראשון שבלוח. אז פסח, שבועות וסוכות, זה האחרון, וזה קובע הבעל תאחר. אם לא הבאת את הקורבן, אם לא הבאת את זה כעבור שלושת הרגלים, אבל כסדרן. זה לא אומר שלושת רגלים, זה אומר שלושת הרגלים כסדרן. נפקא מינה, למי שנדר למשל קורבן, להביא קורבן אחרי פסח, יש לו, מספרנו את זה מקודם, ספרנו את זה מקודם, יש לו חמש רגלים, כי אין כסדרן אלא כעבור חמש רגלים בדוגמה הזאת. זה שיטת רבי שמעון, אבל אנחנו רוצים להתמקד ברבי אלעזר ברבי שמעון ונמשיך בגמרא. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לומר שזה גורם. אם הוא נדר לפני סוכות ועבר סוכות ולא הביא, הוא עובר על בעל תאחר. רש"י כותב שזה גורם את בעל תאחר, שתי שורות מהסוף, שאפילו נדר לפני החג, כיוון שעבר עליו חג הסוכות, עובר. אז לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, הכל תלוי בעניין בעל תאחר, הכל תלוי בסוכות. אנחנו נמשיך בגמרא. ויוצא בא משום שמחה ואינו יוצא בא משום חגיגה בהבת הקורבן תודה. פשיטה, פשוט שהוא אינו יוצא משום חגיגה דרך הקורבן תודה. למה? למה זה פשיטה? דבר שבחובה הוא, החגיגה זה קורבן שהוא מחויב להביא, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, ולא קורבן תודה שהוא כבר מחויב ועומד בה. אז המשנה מלמדת דבר, סליחה, הברייתא למעלה לימד דבר שהוא לכאורה פשוט. שאינו יוצא בהבאת הקורבן תודה משום חגיגה. עונה הגמרא, לא צריכה. כן צריך ללמד מה שנאמר, דאף אגב דפריש, למרות שבשעת נדרו, למרות שהוא פירש, הוא נודר קורבן תודה על מנת שיצא בו חגיגתו, זה לא יעזור. זה החידוש. כי לבא מיני רבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן, ריש לקיש שאל פעם את רבי יוחנן את הדבר הבא, האומר הרי עלי תודה ויצא בה ידי חגיגה. עוד דוגמה שהוא שאל, הריני נזיר, אדם שקיבל עצמו נזירות בסיום, בתום תקופת הנזירות, אם זה סתם נזירות זה 30 יום, הוא מביא קורבנות, הוא מביא קורבן עולה, שלמים וחטאת, אם הוא לא נטמע כמובן. והבן אדם הזה קיבל עליו נזירות, הריני נזיר, ואנחנו ממשיכים לדף חף, ואגלח, אגלח זה ביטוי שבנוסף למשמעות הפשוט שלו שהוא מוריד שערותיו בתום הנזירות, גם מביא קורבנות, וכאן המשמעות הוא הבאת הקורבנות. והוא אומר אחרי שהוא מקבל עליו נזירות ואגלח ממעות מעשר שני, מהו ומה הכוונה שלו? שהוא יביא את הקורבנות נזירות שלו ממעות מעשר שני. מה זה מעות מעשר שני? אדם אחרי שהוא קצר את שדהו, מפריש תרומה, נותן לכהן, מעשר ראשון נותן ללוי, ובשנים א', ב', ד' וה' של הסבב של שנות השמיטה, שבעת השנים, הוא מפריש מעשר שני, עשירית היבול, ומביא את הפירות האלו ואוכלם בירושלים, או לחלופין הוא פודה את הפירות על כסף וקונה בירושלים דברים, ומצפים ממנו לקנות קורבנות, וקורבנות, קורבן שלמים, ויאכל את הבשר בירושלים. אז הוא מקבל על עצמו נזירות, ובתנאי שהוא יביא את הקורבנות ממעות מעשר שני. מהו? האם אפשר? אמר לי רבי יוחנן עונה, נדור ואינו יוצא. הוא נדור, כלומר הוא חייב להביא קורבן תודה. הוא אמר הרי עליי תודה, אז הוא מתחייב להביא קורבן תודה, אבל הוא לא יוצא בו ואינו יוצא ידי החגיגה. נזיר, הוא קיבל עצמו נזירות ואינו מגלח, כלומר ממעות מעשר שני. רש"י בשורה שלישית, נזיר ואינו מגלח ממעות מעשר אלא מן החולין, וכיוון אמר הרי עליי מתחייב, הרי עליי נזירות, כן? אז דאמירה לגבוה כמסירה להדיות, זה כמו קניין, הוא מתחייב בהרי עליי הזה. וכי הדר מה אמנת, ואחר כך הוא מוסיף את התנאי שלו, לאו מלטני התנאי לא תופס. יש כאן קטע שאנחנו שמנו בסוגריים, ויש לו הערה בשוליים אצל הכוכבי, כתבנו אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה בעניין מי שרוצה לצאת ידי חגיגה בתודה. בתוך הסוגריים אנחנו נראה דיבור מאדם שהוא עומד למות, הוא נקרא מצווה מחמת ניתה, וסדר דבריו משנה את התמונה. עוד מעט נבין מה אנחנו אומרים עכשיו, אבל אני רוצה קודם לדלג הקטע שבסוגריים. יש לנו את הסימון מצד לגמרי להראות את אורך הקטע שבסוגריים, אז אנחנו ממשיכים בערך עוד 8 שורות. יתיב מרימר וכמר לה שמיתה, שהאומר עליי, הרי עליי תודה ויצא בה ידי חגיגה. אז הוא אמר את הדין הזה משמי דנפשי, כן? זה מראה מה אומר, זה כאילו הוא זה שאמר את הדין. אמר לי רבינה למרימה, אתון אחי מתניתו לה, אתם ככה מלמדים אותה, ענן כדבר מיני ריש לקיש מרב יוחנן מתנינן לה, כמו שראינו באמת בסוף עמוד הקודם, בסוף י' עמוד ב', שריש לקיש שאל את רב יוחנן השאלה הזאת. רש"י כותב משמי דנפשי, זה לגבי מרימר, ולא אמר לה בלשון בעיה, כאילו היא באה לו שאלה, אלא מילה ואמרה, האומר הרי אליי תודה ואיזה בא ידי חגיגה, הרי אני נזיר והגלם לא מעשה השני נדור ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח סתיו, כך הוא אמר את זה. אבל רבינה העיר שהיה לו קבלה שזו שאלה שריש לקיש יפנה לרבי יוחנן, ורבי יוחנן הוא זה שנתן את התשובה הזאת. עכשיו יש קטע שבסוגם נחזור אליו, שורה שנייה מראש העמוד, ההוא גברה. אנחנו הזכרנו מקודם, מדובר באדם שהוא עומד למות, הוא מצווה מחמת מיטה. דאמר להו, אנחנו הבלטנו בצורת הכתר שני אפשרויות. אז הוא אמר, ההוד אמר להו, הבו לי 400 זוזי לפלוני ולנציב ברתי. אני רוצה שתתנו 400 זוז לפלוני ושהוא יתחתן עם ביתי. אמר רב פאפה, 400 שקל אותו אדם יקבל בכל מקרה את ה-400 זוז, ובעלתה ולגבי הבת, היא באה נסיב, היא באה לא נסיב. אם הוא ירצה לקחת אותה, להתחתן איתה, בבקשה, אם לא, לא. תמה, דאמר כמו הסדר, הבו לי ולנסיב. קודם הוא הזכיר, תן לו 400 זוז, ואחר כך שהוא יתחתן עם ביתי. אבל, היא אמר, לנציב והבולי, אז לא אוטומט מקבל את הכסף. היא נסיב, אם הוא מסכים להתחתן עם ביתו של הדובר, שקיל אז יקבל את הכסף. והיא לא נסיב, לא שקיל. עד כאן שיעורנו להיום.